הנפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. באולפן אשר גרייבר ואורי כהן המביאים את קולות השידור עליכם. הפגישה הזאת הייתה מוזרה משהו. אישיות בחירה מהכנסת התקשרה וביקשה ממני להיפגש עם אישיות בחירה אחרת. אך התנאי היה שאני לא ידע עם מי אני נפגש. הם רצו שתהיה פגישה כזאת שהפוגש יודע מי אני, אך אני אינני יודע מי הוא. הם רצו, כך הסבירו לי, לקבל יחס של אנשים רגילים. לא מכוח פרוטקציה וקשרים, אלא לקבל שירות ככה כחד האדם. נקבע מקום לפגישה, מקום שהוא מספיק שקט שחלילה לא יראו את האישיות הבחירה שבאה להיפגש איתי. הם הגיעו, האמת, לא זיהיתי אותם. ולא ממש עניין אותי מי הם, אלא בעיקר כיצד ניתן לעזור להם. ברוך השם, במהלך השנים סייעתי לכל כך הרבה אנשים טובים, חלקם נחשבים למה שנקרא חשובים, אחרים מקושרים. טיפלתי אישית כמעט בכל הרמות של האוכלוסייה, כולל רבנים, ראשי ישיבות, אדמו"רים, חברי כנסת, שרים, אנשי תקשורת, ועוד. ולמה אני מספר לכם את כל זה? רק בשביל הידיעה הסופר חשובה, שמחלות נפש, כן כן, תשמעו טוב, מחלות נפש לא מבדילות בין ידוענים לעמך בית ישראל, הן לא מבדילות בין אשכנזים לספרדים, בין צברים לעולי אתיופיה. מחלות הנפש לא מתחשבות במי הוא אבא שלך, או מה הייחוס שלך. אם הקדוש ברוך הוא גוזר, מחלת נפש יכולה לבוא לכל אחד ואחד. גם אם אתה בא משכבה סוציו-אקונומית גבוהה או נמוכה, אם יש לך כסף, אם אין לך כסף, אם אתה אינטלקטואל, או שאתה אדם רגיל. כן, כן, מחלות נפש לא מבדילות בין אדם לאדם. אז מה הם רצו? הגיעה האישיות החשובה והם דיברו על הבן שלהם. על הבן שמגיל 14 כבר לא נמצא במסגרת לימודים. היום הוא כבר בשנות ה-20 המוקדמות לחייו. אבל מגיל 14 הוא החל עם הסתגרות, התפרצויות זעם, שוב הסתגרויות, עבר לדיכאון, לניסיונות לסיים את הסבל בצורות טרגיות, ועוד כל מיני דברים קשים. הם באים אליי כשהוא בן 22, והם אומרים, הרב מונק, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. הם כאנשים בעלי יכולת, השקיעו בנפש האומן של הילד הזה, בלימודי מוזיקה, בציור, ברכיבה טיפולית, בכל דבר אפשרי. שום דבר לא עזר. כשהמצב החמיר, הבחור היה באשפוזים, חוזרים ונשנים, ובכל פעם שעשה טעות שכמעט עלתה לו בחייו, לאחר מכן חזר הביתה, וחוזר חלילה, אשפוז בית, אשפוז בית. בתקופה מסוימת, בעקבות ריבוי התרופות שהוא נטל, הוא התמכר גם לחומרים מסוכנים, בקיצור, לא מקרה קל. אותו גורם בכיר ששלח אותם אליי אמר להם שאם הם לא היו עדיין בבית חם אז הם עוד לא עשו כלום. לכו למונק, הוא יפתור לכם את הבעיה. נו, כמובן שצריך סייעתא דשמיא. אחרי ששמעתי אותם מספר דקות ארוכות, אולי כחצי שעה בשקט, נותן להם לפרוק את כל הכאב של כל השנים עם הילד הזה, כמשפחה מאוד חשובה, בעלת אמצעים, מעמד גבוה. ילד שהאכיל אותם הרבה מרורים, שלא באשמתו, אבל זאת המציאות. שאלתי אותם מה הם כבר ניסו לעשות, וכל מה ששמעתי, אבל כל מה ששמעתי, היה סביב טיפול תרופתי. הטעות הגדולה ביותר שהייתה להם, שהם חשבו, כי כך נתנו להם עיצות כל מיני אנשים שאינם מבינים, שכדורים פותרים את כל הבעיות שיש. אבל האמת היא, מאזינים יקרים, שכדורים פותרים רק בעיה אחת, את הסימפטום. כדורים לא פותרים את הבעיה. כדורים לא פותרים את הנושא המרכזי שעליו נדבר היום. השייכות, העוגן, מי אני, מה אני תורם פה בעולם, למה ירדתי לפה, האם מישהו צריך אותי, או שאני לגמרי מיותר. ניסיתי להבין האם הבחור בן ה-22, שיושב ברחובות ומנגן בגיטרה, ולעיתים יושן ברחובות כאחרון האומלסים, האם הוא אי פעם ניסה לעבוד ברצינות? האם פעם מישהו ישב איתו והסביר לו ממה הוא סובל? האם יש לו, למרות הסבל שלו, מקום בעולם? ניסיתי להבין האם פעם אחת ישבו איתו ודיברו איתו והסבירו לו, אכן אתה חולה, אבל אתה יכול להיות מאוד 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 לתועלת. אם אתה תעבוד, אם יהיה לך עוגן, אם יהיה לך שייכות, אם יהיה מישהו שיחכה לך בעבודה, שיפרגן לך, שיגיד לך מילה טובה. ואז קיבלתי את התשובה, אני חושב כמעט אחת הכי עצובות בעולם, גם אחת התשובות הכי לא לעניין. למה הוא צריך לעבוד? להורים שלו יש כל כך הרבה כסף. למה הוא צריך לצאת לעבוד? וזאת הייתה הטעות הגדולה. אנשים לא מבינים שעבודה לא קשורה לכסף ולפרנסה. עבודה היא גם מפרנסת. אבל הדבר הכי חשוב בעבודה זה העוגן, זה השייכות, זה הפרגון, זה אני שווה. זה התודה רבה אשר גרייבר על ההפקה הנהדרת. תודה רבה אורי כהן על זה שאתה עומד מאחורי המכשירים ומאפשר לנו לשמוע. כן, עבודה זה לא כסף. עבודה זה עוגן. עבודה זה פרגון. עבודה זה שייכות. עבודה זה אני שווה משהו למישהו. עבודה זה מישהו מחכה לי בבוקר. עבודה זה עשיתי משהו והישגתי משהו. זאת עבודה. היום אותו דמות, אותו בחור, נמצא כבר בתהליך של אינטק, בתהליך של חיפוש עבודה עבורו. משהו משמעותי, לא משהו שקשור לכסף, כי כסף יש להורים שלו בלי סוף. משהו שייתן לו הבנה למה ירדתי לעולם, והאם עם כל הסבל שיש לי, יש לי מקום בעולם הזה. היום נדבר קצת על תעסוקה. היום נדבר קצת על אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. נדבר קצת על איך באמת בן אדם מרגיש סיפוק. איך בן אדם מתאים לעצמו את העבודה שעושה לו טוב. על כל אלה ועוד, בעזרת השם נאריך הערב, הלילה, אנחנו נמצאים ב-039-039-039. אם אתם רוצים לספר לנו איך אתם מתמודדים או לא מתמודדים עם עבודה או חוסר עבודה, האם אתם נמנים על האנשים שאין להם זמן לאכול, או חלילה על האנשים שאין להם מה לאכול? אם אתם לא עובדים, כי יש לכם בעיה של כישורים רכים, של כישורי עבודה, של ביטחון עצמי, שלי יכולת לכתוב קורות חיים, של פחד ממה בוס יגיד, כל בעיה בתחום התעסוקה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ב-039-039-039 וננסה קצת לדבר על הנושא הזה. אם אתם רוצים לכתוב לנו באפליקציה הנהדרת של הרדיו, רדיו קול חי, יש שם חלונית שנקראת הודעה לשידור, אתם כותבים, גרייבר מקבל, שולח לי את זה, ובעזרת השם אשתדל להשיב, אבל ברור שעדיף לדבר איתנו ב-039-039-039. ואם עדיין יש לכם את מכשיר הפקסימיליה, המכונה פקס 03-616-4477. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, התנחת המוזיקלית, ומיד, מיד נשוב.
ידעתי יוכן יבוד עם המשמשי מסורב על מנס לקבל פרס ידעתי יוכן יבוד עם המשמשי מסורב על מנס לקבל פרס ידעתי יוכן יבוד עם המשמשי מסורב על מנס לקבל פרס ידעתי יוכן יבוד עם המשמשי מסורב על מנס לקבל פרס לא יעבוד, לא יעבוד אודום לא יעבוד אודום בספוילו אלא אלא מאהבו אלא מאהבו בלבוד לא יעבוד, לא יעבוד אודום לא יעבוד אודום בספוילו al menas le kabel pras arti yu ken yavod im am sham shi mesura al menas le kabel pras arti yu ken yavod im am sham shi mesura al menas le kabel pras arti yu ken yavod im am sham shi mesura al menas le kabel pras lo ya
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il
ורטיגו, ויטיליגו, פסוריאזיס, קרטוזיס פילאריס, דלקת ריאות, דלקת גרון, דלקת ברקים, שלווקת חוגרת, סלמונלה, צליאק. מבולבלים? מומחי הבריאות של כללית עושים לכם סדר ב-60 שניות.
והפעם על חיסון או סיכון. בשנים האחרונות שוטף אותנו גל של השתמטות מחיסונים. הורים מחליטים לא לחסן את ילדיהם בחלק מהחיסונים הנדרשים או בכולם, ומדובר בהחלטה בעלת השלכות חמורות, הנובעת משלוש סיבות עיקריות. ככה כתבו בעיתון, הפרסומים המותרים בפני תופעות לוואי קשות לאחר חיסונים משפיעים על ההורים. בפועל, לא הוכח מדעית שמתן החיסונים הגדיל את שכיחותן של תופעות כגון אוטיזם או דלקת מוח, אך גם אם נקבל את ההשערה שקיים קשר אמיתי בין מתן חיסון לבין הופעת תחלואה כלשהי, הסכנה לתופעה כזאת גדולה פי כמה אם האדם שלא חוסן יחלה במחלה הטבעית. תופעה מדאיגה נוספת קרויה חיסון העדר. אנשים שלא התחסנו חיים בשלום בקרב אוכלוסייה מחוסנת והם אינם חולים במחלה. איך זה קורה? רוב האנשים מחוסנים, וכתוצאה מכך המחלה נסוגה ומפסיקה להתפשט, כיוון שיותר מ-70% מהאוכלוסייה מחוסנים. אותם אנשים שבחרו לא להתחסן נהנים מחיסון העדר וחיים בתחושה מוטעת של ביטחון. עובדה זו מאפשרת להם להיאחז בדעותיהם שאין צורך בחיסון, אך ברור שאם כולם יבחרו לנעוק מותם, תיסלל חלילה הדרך לאסון.
אלו היו 60 שניות מאת מומחי הכללית, ארגון הבריאות הגדול בישראל, עם למעלה מ-4.4 מיליון לקוחות מרוצים.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
תצטרף עכשיו לאלפים שכבר לומדים את הרמב״ם היומי, כוכבית 4531, או באתר הרמב״ם היומי. הרמב״ם היומי, כל התורה בקיצור ובשלמות.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
עם מאזינים יקרים שלנו לכם, אתם קניתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו עם רצף של הרבה מאוד מאזינים שרוצים לדבר איתנו, אז לילה טוב למאזינה הראשונה.
שלום.
וברכה.
אני רציתי לדבר על הנושא הזה של קושי לצאת לעבוד בשנית, כי אני הזיתי איזושהי תופעה שקצת אני מנסה לעלות עליה ואני לא כל כך מצליחה, כי אני קולטת את התמונה, אבל זהו שזה גרם לי ככה אי חשק כזה לצאת. עבדתי בשנה האחרונה כמפעילת צהרון, ויצא שאיתי ביחד עבדו כל מיני קוצה מתחלפה מישהי במקום מיני כאלה סיבות, וכל פעם אני נמצאת עם מישהי שאני מנסה ככה מאוד להתאים את עצמי ולהחמיא, לעודד, להבליג איפה שאפשר, ובמקום לראות שיתוף אז אני מקבלת הפוך על הפוך.
מאותה אחת? כאילו היא כפיפה שלך? היא קולגה שלך?
זה. זה בעצם כאילו אני המפעילה ויש לי שותפה. עכשיו במקום לקבל תוצאות מניבות, לפעמים מסמד זה יכול להיות לפעמים נחמד שאתה שקט כזה, ולפעמים זה יכול להיות אפילו מתנגש, או זה משהו שאני לא יכולה להסביר את זה. לפעמים גם קולטים אחרי דברים, ואפילו שיש איזשהו שוני באופי, ואני בכל אופן מנסה ליישר קו, אז במקום לקלוט את האיכויות מכל הכיוונים, כן? אז יש תמיד התנגשות, התנגחות, וזה לא, זאת אומרת, זה לא אני בעצם, אני יודעת שזה לא אני, זה משהו שאני נסה להבין את המקום הזה שכל כך מדכב ופשוט לא עושה חשק לקום ולעבוד, ואז אני מגלה שזה דפוס שהוא כן משהו שאני שזה זאת אומרת אולי דווקא המקום להיות הכי מקסימה, אני זה נראה לי שזה זה באמת.
סליחה, תראי, בוא נתחיל רגע מהסוף. את נשמעת ומבטאת חוסר חשק עצום וכאב גדול. עכשיו תראי, חזל אמרו שאין אדם למד עליו במקום שליבו חפץ. זה לא רק מדובר על לימוד. בן אדם לא יכול לאורך זמן, אם הדגש עלה לאורך זמן, שהעבודה תהיה מקום שהוא נחס, שהוא מקום לא אהוב, שהוא מקום שאתה סובל בו. כי בן אדם מוכן להיות בתקופה מסוימת קצרה, תחת או סטרס של עבודה, כאילו לחץ נורא גדול, או תחת שינויים, או תחת שינויים אפילו מפליגים בעבודה, משנים הנהלה, משנים צוות, משנים מקום, משנים משרדים, אבל לאורך תקופה, דבר כזה לא יכול לעבוד. זה הדבר הראשון, ולכן, אם המהות הקשר ביניכם הוא קשר של שותפות, זאת אומרת שאתם תלויים אחד בשני, למשל יש לכם חברה...
אני משל... יכולה לומר שזאת אותה גברת בשינוי אדרת. זאת אומרת שזה... מה שלא יהיה, איך שתחלף מישהי אחרת אנרגטית יותר אחת, יותר עם... זה תמיד יהיה משהו שאני מנסה להיות באמת הכי מקסימה מכל היבטים של... גם אם זה לא יסתדר ולא טעם את...
רגע, את, אבל את, אני רוצה להבין, את הבוסית של אותה אחת או שאת
לא,
קולגה?
לא, מפעילה, אני פשוט יש מפעילה את צהרון ויש שותפה או...
איך ההיררכיה? בוא תסביר לי, איך ההיררכיה?
מפעילה.
מי יכול לפטר את מי? ככה מודדים היררכיה.
לא, לא, אני מפעילה, ואני גם עובדת תחת ענה. יש מפעילה ויש סייעת של מפעילה. אז תמיד שאני מול הסייעות, זה או משהו, זה תמיד יוצר, כאילו, אני כל הזמן משתדלת לשמור לזון של קו שלי, שתהיה הרגשה נוחה, מכבדת, אני מחמיאה, אני מודה, אני... מהירה בצורה עדינה או לא, או מבליגה הרבה מאוד, ומשתדלת כל הזמן להיות במקום של למתן, להבליג, ותמיד יש כל מיני טיפוסים, אבל או שיש כאלה שלא יודעות להעריך איכויות, ותמיד יוצר התנגחות, ובמקום להעריך, אז היא רואה שאני מחמיאה לך כל כך, אפילו שיהיה דברים שהם כל כך אימפולסיביים, וזה לא הכי מתאים, ו... טוב, אז אני מבליגה וזה, אבל פה כל הזמן לחפש, תמצוא את המשהו הלא טוב, הלא טוב, הלא שזה באמת יש על מה, זה פשוט טיפוסים. או שגם אם היא הייתה טובה, זה, זה, זה כזה פה ניצול ושם, משהו, בא, משהו כאן מאוד באמת מגרם לי לדיכוי, שאין לך שכה לנסות לצאת. ו...
איפה את רואה את הכשל? את רואה את הכשל אצלך, או את רואה את הכשל אצל האחרים?
אני, זה ברור. לי שאני ברצון להיות הכי מקסימה והכי...
אולי יש לך איזשהו קשל ממקום חיובי, אבל קשל
כן,
בתקשורת.
כן, אני אומרת, במקום של להיות, לנסות להיות הכי מקסימה, אני אומרת את זה בפירוש.
המקום שלה לנסות לרצות?
כן, אני גם חושבת, אני...
זאת אומרת, יש סיטואציה כזאת...
אני לא מצליחה להתפטר מהדבר הזה. מה?
כאילו, בוא אני רוצה רגע ככה, גם לטובת המאזינים, שיותר נדייק את זה. בוא נאמר ש... את רוצה מאוד לרצות עובדת מסוימת, למרות שיש בליבך עליה טענה מסוימת, ובמקום להיות יכולה לדבר איתה בצורה תקינה על הטענה שיש לך כלפיה...
גם אם אני יוצרת מקום של הדברות, אז לא, לא כל אחת היא ברמת שיח איכותית, אבל באמת... אז במקום לקחת את השיח למקום שהוא באמת נכון לקחת אותו, אז יוצרים, נוצר כזה מקום שלי, כזה כל כך כבר היה עדיף לא לשוחח.
לא, אז תראי, בוא נגיד לך, אני חושב שאני מבין את הבעיה. יש איזשהו שלב בחיים של אנשים, שמסיבות, לא חשוב כרגע הסיבות ההיסטוריות מאיפה זה נולד, שאנשים פשוט לא יודעים לדבר, ואנשים מעדיפים להיות או יסמן או לוותר, מאשר לדבר. זאת אומרת, אם עושים משהו שהוא לא הוגן כלפי אדם, אז ישנם אנשים שבאים לבן אדם ואומר, תשמע, שכני היקר, אשתי היקרה, עובד שלי היקר, לא מקובל עליי הדבר הזה, כי יש לנו הסכם בינינו, ואתה צריך לבוא בשעה 8, ובחודש האחרון, לפי השעון נוכחות, אני רואה שאתה כל יום מגיע בשעה 8:15, אוקיי? בוא נדבר על זה, אם יש לך איזה בעיה להגיע בשעה 8, אז בוא נדבר על זה. יש אנשים שלדבר עם עובד, בא להם מאוד בטבעיות. ויש אנשים שבגלל הקושי והרצון תמיד להיות בסדר עם כולם וכולי, אז קשה להם להוציא, יש להם מחסום לבוא ולעשות את הדבר הטריוויאלי ביותר, לדבר, להיות בקשר ולהיות בקשר תקין. עכשיו, מי שמוצא את עצמו עכשיו, הרבה פעמים גם בין בני זוג, רואים את זה אצל בני זוג צעירים, שבן זוג אחד שואל את השני, נו, מה אתה אומר, מה את אומרת, ניסה לשבת להורים? כן, בכיף, סבבה, למה לא? זורם, בזרימה, כל מיני מילים כאלה שהם מילים של כאילו הסכמה, אבל בלב הבן אדם אומר לעצמו, יואו, שוב עכשיו השבת הזאת היא בבני ברק הארוכה הזאת. ובמקום לבוא לדבר ולהגיד, לא, לא בא לי השבת, אני רוצה להיות בבית. או השבת אני רוצה להיות אצל ההורים שלי, כן? אז אנשים מצד אחד כאילו מראים הכל בסדר, אבל בתוך הלב שומרים, לא טינה, אבל מרמור.
כן, נכון.
אי אפשר לחיות עם זה. מה שאת צריכה לעשות... זה למצוא לך מאמן...
מה, כשאי אפשר לחיות עם מי, מה...
אי אפשר לחיות לאורך זמן.
נכון, אבל...
עם הקושי...
התופעה הזו שנמצאת אצלי, ואני פשוט רוצה להבין לאן זה חותר.
כן, לא, לא חותר, אני אומר, אני לא חותר. אני אומר, אם יש לך קושי לדבר, מכל סיבה שלא תהיה איזה מחסום, לא חשוב איזה, שווה לקחת מאמנת, ולהגיע איתה, מה שנקרא באנגלית, let's face it, בוא נדבר על זה. שלום מאמנת יקרה, יש לי בעיה לדבר עם אנשים בצורה חופשית, להגיד למה אני חושבת, כי אני מדי יסמינית, מדי רוצה תמיד להחמיא, למרות שאני חושבת שיש לי תלונה או מה להגיד לעובדת מסוימת שהיא כפיפה שלי. קשה לי לדבר.
קשה מאוד, אנשים לא מספיק אמינים, ואולי אפילו בוגרים לומר... כן, שגיתי, אני לא בסדר, זה אחד התסכולים שהכי נוראים, מדברת עם בן אדם בגיל, לא יודעת איזה, מקום להציג את העמדה האמיתית, אז יש התחמקויות, זה דוחה מאוד, זה בלתי נסבל הדבר.
כן, אבל תראי, חלק מלהיות מעסיק, או מפעיל, או לעבוד שתחתיך יש אנשים, זה לדעת שאת עובד עם הרבה מאוד סוגי אנשים, בהרבה מאוד רמות, ותמיד יהיה את הבן אדם שיודע לקבל ולהפנים, יהיה את הבן אדם שעונה לך בחוצפה בצד השני ובגסות, ועונה לך בצורה של, את מתיחה לי שאני בא מאוחר, אפשר לחשוב מתי את מגיעה, כן? ויש את הבן אדם הנורמלי ששמעתי, ואחרי ששמעתי אני אשתדל להשתפר. עכשיו, מי שלוקח על עצמו להיות מעסיק, לוקח על עצמו לדעת, ללכת לפי רוחו של כל אדם. אני אסיים את השיחה, כי יש המון מאזינים, באמירה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, כשיתרו נתן לו את היצה, לחפש דיינים ועוד אנשים שיעזרו לו בתפקיד, ואתה בחר לך אנשים. אומרים מפרשים, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה צריך ללכת לפי רוחו של כל אדם, כי אם אתה הבוס, אתה זה שצריך תמיד להתאים את עצמך לאנשים שהם תחתיך. ויש כל מיני אנשים, ואם מדובר באוכלוסייה שהיא עצמה ממורמרת, והרבה פעמים אוכלוסיית הסייעות מאוד ממורמרות, כי יש להם תפקיד מאוד קשה, והשכר מאוד זעום, אז אתה עובד מראש עם אנשים מאוד ממורמרים, שמראש מאוד מאוד קשה להם עוד לקבל טענות על, על, על כל דבר, כי הם עובדים מאוד קשה ומתפרנסים בצורה מאוד זעומה. לכן אני הייתי מציע לך, קחי לך מאמנת טובה, היא תפתור לך את הבעיה של התקשורת מול האנשים, כי התקשורת מול עובדים היא באמת לא תמיד פשוטה.
אז אנחנו מדברים על, רק על בעיה של תקשורת ולא מקום לרצות?
זה בא מאותו מקום. המקום לרצות גורם לכך שהתקשורת לקויה. כי התקשורת היא תקשורת מרצה במקום תקשורת פתוחה ועניינית.
כן, כן.
אוקיי?
תודה רבה.
בהצלחה רבה. בהצלחה רבה.
כל טוב.
לילה טוב למאזין הבא.
לילה טוב, ערב טוב.
ערב טוב, שלומך?
בסדר גמור.
יופי, תודה לקדוש ברוך הוא. מה אתה מספר?
אז היום הייתי בראיון עבודה.
כן.
אני נמצא במקצוע שלי למעלה מ-20 שנה.
קצת overqualified.
מה זה?
יש מושג בראיונות עבודה שנקרא overqualified. זה שהבן אדם הוא כל כך ותיק במקצוע שהמרעיין מרגיש בונה הבן אדם הזה הולך להשתלט לי על הארגון, הוא יודע יותר מדי. הוא יותר מדי טוב.
נכון, נכון.
אז מה היה לך ברעיון העבודה?
ברעיון הזה באמת, מבחינת מאזן הכוחות, היה ברור לבן אדם שרעיין אותי שגם מגיע לי ואני אדרוש שכר יותר גבוה ממה שהוא תכנן לשלם. ושהוא לא צריך כזה בולדוזר כדי לפתור את הבעיה. ומצד שני הוא גם אשמח שיבוא מישהו כזה, כי זה, זה ייצור עניין במשרד ויחד עם העובדים האחרים. אבל אני באתי לרעיון הזה מתוך צורך באיזושהי התגמשות מצד המעביד, שייתן לי פחות ימים, כי במקצוע שלי בדרך כלל מבקשים לך כמה שיותר. וזה דבר שמאוד מאוד מקשה עליי בלמצוא עבודה באופן כללי, כי בדרך כלל עבודות שהן משרה מלאה, הן מאוד מאוד מלחיצות אותי וגורמות לי מלכתחילה לא לרצות לעבוד, ואני תמיד נכנס לפרילנסים וכל מיני דברים שהם בעצם לא עד הסוף.
במה אתה עסק עם אותה ראשון?
תכנות, הייטק.
9-10 שעות.
9-10 שעות. ובדרך כלל זה נמצא באזורים גם שאתה צריך לנסוע בפקק הלוך חזור, שזה חלק גדול מהעניין.
אבל יש הרבה אנשים שגם שעובדים בתכנות מהבית, כי היום לא צריכים...
אז זהו, שעשיתי את זה המון המון שנים, ונמאס לי לעבוד לבד. אני רוצה להרגיש את האנשים.
יש לך איזה נישה מסוימת שאתה מאוד טוב, אולי באפיון, אולי בכתיבת קוד, בקרה?
קשה לי להגיד, הנישה שלי זה הניסיון רב השנים שלי. אין לי באמת נישה, אני תמיד התעניינתי פשוט במקצוע באופן כללי.
אבל אתה יודע שיכול להיות שיש לך גם איזה כשל של, סליחה שאני אומר, זה לא אני, זה פשוט הדור הנוראי הזה, שאתה מבוגר מדי, כי היום העולם שייך לצעירים בתחום ההייטק, אתה יודע, אנשים רוצים אנשים שהם יותר צעירים, לא?
יכול להיות, אני גם מרגיש את זה על עצמי, שיש לי פחות כוח לעבוד מאשר שהייתי בן 20, אז...
אולי אתה יכול להיות אבל ראש צוות, כאילו להיכנס בתור משהו יותר קטן. ויותר, אתה יודע, יותר בשקט, פחות הבולדוזר. ולאט לאט לגדול במקום העבודה, כמשהו שתוכל לעבוד יותר קל, כי אחרי כל כך בשנים, שבטח עברת כבר מבדיקות תוכנה וכתיבת קוד וכו', אז יכול להיות שאתה פשוט צריך להתגמש וכן להיכנס קצת יותר, אתה יודע, כאחד האדם ולגדול עם העבודה.
אז השאלה היא, אם אני באמת, כי באמת שבן אדם שהוא ראש צוות, הוא כביכול אולי עובד פחות פיזית, אבל הוא כן צריך להגיע דווקא לכל השעות, כי הוא הבן אדם שמוביל את הצוות, והוא צריך לתת את המוטיבציה ולהיות שם כל הזמן.
אז תראה, אין...
ולא להיות זה שמגיע פחות שעות, כי בא לו לעשות עוד דברים.
ולעשות שינוי...
אז אני נמצא במלכוד הזה המון המון שנים.
אז אולי, תראה, אולי תעשה שינוי. הצעתי אותו לאחרים ועשו אותו, הוא שינוי מאוד גדול. או לשנות תחום בכלל בחיים, או ללכת לתחום האקדמיה, זאת אומרת, כאילו, לתחום הלמידה, ללמד.
אז היום ברעיון, לעסוק... אפילו דיברתי על זה עם הבן אדם, אמרתי לו, אחי, הייתי רוצה בכלל לעסוק בחינוך, או בכלל לעסוק במקצוע אחר לגמרי, אמר לי, והוא אמר לי את מה שכל שהיה בתוכי, שיש בעיה שהמשכורת פשוט לא קשורה, באיזשהו מקום אני נמצא במלכות,
כן, אבל תראה, המלכוד הזה הוא מלכוד אישי שלך שלא קשור אליו. אתה יודע, אני אומר לך מילה שסליחה שאני אומר אותה. אם אתה רוצה להרוויח הרבה, אתה צריך לעבוד קשה. כאילו, אי אפשר לבוא, סליחה, בשם הניסיון, בשם הידע רב השנים, ולהגיד, אוקיי, אני רוצה מזכורת שמתחילה ב-25 או 30 אלף שקל, אבל מצד שני אני רוצה לעבוד 3 ימים בשבוע. זה לא עובד. אם אתה ראש צוות, אתה ראש צוות עם כל המשתמע מכך. ואם אתה לא רוצה לעבוד קשה, כי אתה כבר החלטת אולי שאתה רוצה יותר לתת לעצמך, יותר לתת למשפחה וכולי, אז ייתכן מאוד שבאמת העבודה התובענית הזאת של הייטק, שהיא עבודה שהמון שעות, היא כבר ממש לא מתאימה. ויכול להיות שאתה כן צריך לעשות חשיבה של ללכת ולעסוק יותר בללמד את הוראת המחשב, את הוראת התכנות, מאשר לעסוק בו. כי שם יש לך קודם כל... סיפוק עצום מלהעביר ידע לאחר, זה סיפוק מאוד גדול, כי אתה מרגיש שאתה בונה אנשים. דבר ראשון, אתה...
לגמרי.
יש המון סטודנטים, אתה מתחלף, אתה שומע המון דעות, אתה קולט את האנשים המבריקים, אתה משתפשף עם האנשים. כאילו, יש משהו מאוד מאוד נחמד בללמד. אני יכול להגיד לך שאת היציאה הזאת נתתי לאדם שהיה מוסכניק ועבר התקף לב חמור, והרופא לא אפשר לו יותר ממש לגעת בשום כלי שדורש כוח פיזי, כי הוא עבר לתוך מעקפים וכו' וכו', והוא היה מאוד מאוד מיואש, בגיל 50 פלוס הוא לא יכול לעבוד יותר במה שהוא עבד כל החיים, וזה איך הוא אמר לי, זה מה שאני יודע לעשות, אני לא יודע לעשות כלום. ומי יקבל אותי בגיל שלי, שאני לא יכול לעשות כלום, ושלחתי אותו דווקא להוראת המכניקה, והוא התחבר לאיזשהו בית ספר ימי שמלמד נסיעות על יכטות, והוא מעביר שם את כל הנושא של המנוע. ותשמע, הבן אדם מבסוט, מבסוט, נכון, זה לא אותו מזכורת ולא אותה, אבל אתה יודע, החיים מאלצים אותנו לפעמים לעשות דברים שאנחנו לא הכי זה. אני כן הייתי חושב שאם אתה מקבל, אם יש לך קושי בהתמודדות הזאת של מצד אחד הרצון לשכר גבוה, מצד שני, האי רצון, אי חשק לעבוד את כל השעות האלה כמו אדם צעיר, אני הייתי אומר לך, תעשה חשיבה על שינוי משמעותי, לעבור לתחום, ללמד את זה, במקום לעסוק בזה.
אבל רק בגלל שכשהתחלת את זה, אמרת לשנות כיוון בכלל, בוא נעזוב את עניין ההוראה, בכלל בא לי לעסוק במשהו אחר. זאת אומרת, אני מרגיש שאני ממולכד בתוך המקצוע הזה, כי באמת עסקתי בו הרבה שנים, ואני בקלות יכול לבוא ולהשיג עבודה ולקבל את זה כסף, ועכשיו לבוא ולהתחיל בעצם מאפס במקצוע אחר. זה קצת...
אתה צריך ללכת, אבל איפה שהלב שלך נמצא, אני אסביר לך למה. זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. גם אם אתה עכשיו תילחם, תגיד לעצמך, איך אומרים, בוא, תפסיק להתעצל, אין ברירה, אתה צריך להתפרנס, אז עושים מה שיש ולא מתפנקים, זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד, אם אתה כל כך שקוע אוקיי, בתוך, בוא, החוס, בתוך המרמור
אבל
הזה.
אבל אני אף פעם לא הרגשתי שזה מחזיק מעמד, כי זה בעצם התחפיף שלי מחשבים, זה לא המקצוע שלי. זה משהו שעשיתי כי הוא נדרש כרגע.
אבל התחביב הזה הלך.
ויש לי כישרון בו.
אבל התחביב הזה הלך. אני אומר, אבל התחביב הזה הלך, האהבה הזאת הלכה.
אני עדיין אוהב את זה בתור תחביב. עדיין.
כן, אבל אתה לא רוצה לעשות את זה בתור עיסוק.
לא רוצה לעשות את זה.
תחשוב על הנושא של ההוראה, ושל ההוראה של הדבר שאתה מחבב אותו. אני חושב שאתה תמצא שם יותר מקום להתגדר בו, כי אם אתה... תנסה להמשיך, מה שנקרא, לסחוב במשהו שאתה לא אוהב לעשות, יהיה לך מאוד קשה, כי אתה יודע, כל מקום עבודה חדש, זה להוכיח את עצמך מחדש, ויש הרבה מאוד מתחים בתוך הסיפור הזה של בחברות הייטק, יש הרבה מאוד מתחים, וראשי צוות לוקחים לעצמם באמת עומס גדול, ולא עומדים בזמנים, ויש בפרויקט, והלקוח לא מרוצה, ואחרי זה יש קושי בהתמה, וכבר מפסידים כסף, כי זה מתאריך מעבר לזמן שיקצו לזה. כל הדברים שבטח המאזינים לא מבינים מה אנחנו מדברים בכלל, אבל אתה בטח מבין מתוך העבודה הזאת. עכשיו תראה, אני יכול לתת לך עוד היצעה שיש לי חבר שכך עשה, הוא הפך ליועץ חיצוני לחברות. זאת אומרת, הוא לא בא ולא איש צוות ולא כותב קוד ולא ודאי לא מבקר קוד, הוא פשוט יועץ חיצוני לצוותות. הוא פרילנסר, עובד מבחוץ, אתה יודע.
כן. ואיך הוא מוצא עבודה? זו השאלה.
איך הוא מוצא עבודה? לכן שאלתי אותך בתחילת הדרך אם יש לך איזה נישה. כי אם יש לך איזה ספציאל, יש משהו שאתה מאוד 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 טוב בו, יש ביקוש היום הרבה מאוד, גם לאפליקציה, אתה יודע, יש.
האמת שזה באמת בעיה, כי אני לא חושב שיש לי נישה, אני... או שאולי יש לי הרבה נישות, אולי זה... אבל אני לא יכול להגיד על עצמי, זה רק מישהו מבחוץ יכול להגיד.
אבל תראה, אפשר למצוא, תראה, לצערנו, לשמחתנו, אינני יודע, אבל המציאות היא שהעתיד נמצא בעולם המחשוב. זאת אומרת, בוא נאמר, זה לא מקצוע שהולך להאבד מן העולם. אוקיי?
כן, אני לא מרגיש בעצם שאני תורם לעולם מספיק בעבודה הזאת.
לא, אתה לא תורם לעולם בכלל בעבודה הזאת. אם יש לך צימאון נפשי לתרום, לך כך חלק מהזמן שלך. שום מוקצב, זה יכול להיות פעמיים בשבוע. תתנדב באיזשהו ארגון שעושה טוב לאנשים, ושם אתה תרגיש את הסיפוק האמיתי שלך.
אמן.
וככה, אתה יודע, מתבגרים, והנפש צמאה לעשות טוב, זה גם דבר שמאוד יכול לעזור לך. בסדר?
וואי, זה נשמע ממש כיוון טוב.
כן. טוב, שיהיה בהצלחה. תבשר לנו דברים טובים.
נשמע שאתה מבין בתחום, אולי צריך לגייס גם אותך.
בשמחה, בשמחה. לילה טוב למאזין הבא.
לילה טוב.
כן, שלום לך.
שלום, רציתי לדבר, להתייעץ עם כבוד הרב, על איזה בעיה שיש לי. כבר מזה הרבה שנים... יש לי פוטנציאל שברוך השם אלוקים חנן אותי בכל נעים, ואני היו זמנים שהייתי מוזמן בכל מיני מקומות בתור פייטן, ומזמינים אותי לשירה או פיוט וזה, והיה ברוך השם אפשר להגיד הצלחה, לא מי יודע מה, אבל לא, אני לא מפורסם ולא, אני גר בצפון ואני לא לא מפורסם בארץ בתור פייטן, מה שנקרא לא שפע עליי מזלי, כן? ולא התמזל מזלי כל כך בשירה והפיוט. ואני היום אחרי בערך 15 שנה, לפני 15 שנה התגרשתי, ואני לא מאז לא מוצא את עצמי בכלל בקטע הזה של, בתחום הזה של השירה והפיוט. שהאמת היא שאני לא יודע לעשות משהו אחר, כי זה הדבר שאני עושה הכי טוב. בעצם אני גם תורם בזה לאנשים, כי אני שמח הרבה יהודים, הרבה שמח עשיתי לאנשים בחיים שלי. כשהיו תקופות טובות, אז אני הייתי מוזמן לשבת חתן, הייתי מוזמן לשירת הבקשות וכל מיני, ולא יודע, בשנים האחרונות פתאום זה הלך ודעך ודעך, ו עד שהיום בכלל אף אחד לא קורא לי, כאילו, איך אומרים, נשכחתי כמת מלב.
אתה נשוי היום?
שכחו אותי. לא יודע איך להסביר את זה.
אתה נשוי? היום?
אני לא נשוי, אני עדיין
מחפש.
כן. עכשיו, אני נמצא בבית שלי עם אמא שלי, היום אמא מבוגרת מאוד.
זה מלכוד.
היא הייתה בבית. אני הבן האחרון, בן זקונים. אבל
אז במה אתה עוסק? במה אתה עוסק?
לא מוצא את עצמי בקריה איפה שאני גר, גר בקריית אתא, לא מוצא את עצמי שם. זאת אומרת, האנשים פה רוצים הכל חינם, לא רוצים, לא מוכנים לשלם, אתה מבין? זה משהו, כאילו אם הם נותנים איזה סכום, אז זה ממש סכום מזערי עלוב כזה שאי אפשר להתפרנס ממנו.
מה אתה, איך אתה בכל זאת מתפרנס? למה אתה קם בבוקר?
בוא אני אגיד לך.
למה אתה קם בבוקר?
תראה, אני אגיד לך, אני בבוקר אני קם, בכלל, שאני יודע שאני קם בבוקר, אני קם למעשה, אני קם רק בשביל דבר אחד. שאני יודע שבבוקר אני מאוד אוהב ללמוד תורה. גמרא, זה, לומד, כן, גמרא והלכה ו... אני קם בשביל זה. אני יודע, זה מה שיש לי, בשביל זה יש לי מה, כמו אם לחיות בשביל ללמוד תורה, לעבוד את השם. אבל אני אומר, אין לי היום, היום אני לא יודע, היום אני לא יכול לחשוב אפילו. לרגע, אתה שאלת אותי מקודם, אם אני נשוי, לא נשוי. אני היום לא יכול לחשוב על זה, להתחתן. כי אין לי במה לפרנס. אין לי אפשרות, ואני לא גם, וגם לא, אני גם לא... במצב הזה אני לא מסוגל לפרנס, כן? אין לי מקור פרנסה. המקור הפרנסה שהיה לי פעם, הייתי מקבל לביטוח לאומי, הפסיקו לי גם את זה.
טוב, תראה, הסיפור הוא נשמע לי ככה קצת יותר מורכב, ואתה במלכוד אני אסביר לך איך אני רואה את הדברים. 15 שנה גרוש, אני מאמין שהיית יכול למצוא זיווג שני, מה שנקרא, לפתוח פרק ב' בחיים, אבל אתה נמצא עם אמא. ולפעמים כשבן אדם נמצא עם אמא, אז הוא אומר לעצמו, אני לא יכול לעזוב אותה, כי אם אני מתחתן זה יבוא על חשבון, מי יהיה איתה? ואז בן אדם קצת, אתה יודע, מתרגל כבר למצב הזה, ו-15 שנה, אתה יודע, זו תקופה מאוד ארוכה, בן אדם כבר רגיל ללבד או לביחד עם אמא. אם אתה רוצה לצאת מזה, אתה חייב, קודם כל אזרח חיצונית, זאת אומרת, איזשהו מישהו שילווה אותך בתהליך שאתה אומר לעצמך עד כאן, ואני עכשיו יוצא לחיים חדשים. עכשיו, מבחינת פרנסה, זה שאתה, יש לך קול נעים ואתה יודע לשיר ולפיית, אני יודע שהעולם היום שייך קצת שרק מי שיש לו, מי שמשווק אותו, או מה שנקרא מרגן, אז הוא שווה, נכון. אבל מי שלא לא. נכון. ובאזור הצפון בוודאי שיותר קשה. אבל אני רוצה לומר לך שלא תחשוב שמישהו מתפרנס ממוזיקה. מוזיקה זה לא דבר שאפשר להתפרנס ממנו. מוזיקה, יש אנשים, כמה כוכבים שיש להם מנהלי אירועים שמנהלים אותם, וגם זה כמה שנים, ואחר כך הם הולכים לתאום הנשייה, ומי זוכר אותם בכלל. ולכן, העבודה העיקרית צריכה להיות עבודה אחרת, וכל עבודה מכבדת את בעליה, החל ממוכר בחנות, וקופאי, ונהג מונית, וכל עבודה מסייע לקשישים בבתי אבות, כל עבודה מכבדת את בעליה, ויש הרבה עבודה, ויש הרבה צורך בעבודה, ואתה רק צריך, לדעתי, לעשות איזשהו קאט, להגיד עד כאן, וממחר בבוקר, מה אני עושה, ואתה כל יום צריך לשאול את עצמך, מה עשיתי היום בשביל למצוא עבודה? אז אני הולך ללשכת תעסוקה, ואני כותב קורות חיים, ואני שולח קורות חיים, ואני מקבל על עצמי קודם כל לעבוד בכל סוג עבודה שיתנו לי. קודם כל לצאת מהבית. מה יהיה אם אני צריך לחשוב? אבל קודם כל אני יוצא מן הבית, ואני יוצא לעבוד. עכשיו, כיוון שאתה ציטטת שאתה אוהב ללמוד גמרא, אתה יודע שכתוב שכל השרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, בלא טובה. הוא שרוי בלא. אני חושב שמאוד מאוד כדאי שרב שמלווה אותך, חבר קרוב, תשפוך את לבך בפניו, תגיד לו, תשמע, קיבלתי עיצה מעל גלי היתר של להגיד עד כאן, ומכאן אני רוצה להתחיל להתפתח. ואתה חייב לעשות את זה. עכשיו, אותו רב יגיד לך, האם חייך קודמים או חיי אמך קודמים, והאם אתה יכול לשלב את שניהם, גם להיות נשוי ולחיות עם אישה, כמו שההלכה דורשת, וגם להיות בכיבוד אב ואם, אבל תגיד לעצמך עד כאן, כי אם לא, אתה חי מכוח האנרציה, ויום רודף יום, ואתה כבר התרגלת ללבד הזה, וכשמתרגלים ללבד הזה, זה הכי גרוע. אז כדאי מאוד, איך אומרים, עד כאן. להגיד, היום זה יום האחרון של אני מרשה לעצמי לא לעבוד ולא להיות נשוי. ממחר אני מתחיל לעשות כל דבר בשביל לעבוד. הולך ללשכת תעסוקה, כותב קורות חיים, מתחיל לחפש ומקבל לא ברירן בעבודה. מה שנותנים לי אני עובד. קודם כל לוקח מה שיש. בסדר? משם בעזרת השם אתה תראה ברכה גדולה. שיהיה בהצלחה גדולה, לילה טוב.
לילה טוב.
אנחנו ניקח עוד מאזין אחד, אחרון להיום. לילה טוב למאזין, כן.
לילה טוב.
כן.
רציתי לדבר בעניין הזוגיות.
כן.
הזוגיות קצת מתעכבת, ולא מוצא את עצמי, בן 36. כמובן.
מה זה זוגיות קצת מתעכבת?
הזוגיות, אתה יודע, מבחינת להכיר מישהו רצילי, זה לא הולך. והלכת עם זה קדימה, זה גם לא מתמשך.
איך אתה מחפש אישה?
איך אני מחפש?
כאילו, איך, מה אתה עושה בשביל זה, שזה יקרה? לאיזה ציבור אתה שייך, כאילו, איפה, באיזה עולם אתה חי? אתה בעולם של עולם הישיבות, אתה בעולם אחר, באיזה עולם אתה נמצא, כדי, אתה יודע, פחות או יותר להבין איפה... סליחה?
אני בחור מסורתי. מניח תפילין, מאמין בבורא עולם, אתה יודע, אני לא... אנחנו לא טיפוסים של מועדונים וזה, אנחנו...
חלילה. תגיד לי, אתה אדם עובד, אתה אדם מסודר, זאת אומרת, חוץ מנושא הזוגיות, אתה אדם מסודר בחיים? עבודה קבועה, משכורת, גר במקום מסודר, מנהל אורח חיים מסודר?
בטח. הכל מהכל, זה רק הזוגיות.
אתה ניסית להתייעץ?
אומרים, מצאים שם, מצאים שם, לא מצאים יותר טוב, אבל אנחנו רוצים, איך אומרים, להמשיך את השושלת ולקיים את מצוות פרו-ורו.
אז תשמע, אני יכול לומר לך, ממש בשניות שנשארו לנו, כמה עיצות. הדבר הראשון שכדאי מאוד לדעת, זה שתברר עם עצמך מה אני רוצה, מה אני מחפש. כלומר, אתה צריך להיות מאוד שלם עם עצמך לפני שאתה מתחיל לחפש מה אני רוצה. כי הרבה מאוד אנשים מתבלבלים ופשוט לא מוצאים כי הם לא יודעים מה הם מחפשים. עכשיו אני אגיד לך, אם אתה הזכרת כבר את המצא אישה, המצא טוב, אני רוצה להזכיר לך משהו שזה, איך אומר, חידוש שלי, אבל אני חושב שהוא מאוד 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 נכון. יש בשתי פסוקים שהם סותרים אחד את השני, אחד מצא טוב, מצא אישה מצא טוב, והפסוק השני, מוצא אני את האישה, מר ממוות. אז אישה זה טוב או מר ממוות. אז הגמרא כבר שואלת את זה, ויש הרבה מאוד תשובות לזה, ואני נתתי לעצמי את התשובה, סליחה, את התשובה האחרת, שאומרת שבעברית יש לנו לשון עבר, הווה ועתיד. מצא זה מלשון עבר, מוצא זה מלשון הווה. אדם שמצא אישה, הוא מצא. גמרנו, מצאתי, זה שלי, זה טוב לי, מצא טוב. מוצא זה מלשון הווה. למה הוא כל הזמן מוצא? כי הוא כל הזמן מחפש משהו אחר. מוצא אני את האישה זה מר ממוות. כשבן אדם לא שלם עם עצמו, לא סגור על עצמו, מה הוא רוצה זה מר ממוות. ולכן מה שאני מציע לך, תבדוק עם עצמך מה אני רוצה, ואל תהיה ברירן, כי בסוף היום, אישה עם מידות טובות, כולם אותו דבר. אישה עם מידות טובות, זה מה שצריך. אישה עם לב טוב, עם רצון זהה להקים בית, להמשיך את השושלת. בעזרת השם, כשאתה תמצא את בתוכך את מה שאתה רוצה, אז בעזרת השם, אתה תתקשר בקרוב לבשר לנו בשורות טובות.
אמן, אמן.
תודה ולילה טוב, מאזינים יקרים. אני מצטער ומתנצל לפני כל אותם אלה שלא הספקתי לעלות לנו שידור. תודה לאורי כהן, תודה למפיק שלנו, ולכם מאזינים, בעזרת השם, נפגש בשבוע הבא. המשך ליל מנוחה.